الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי י"ט בטבת תש"פ, מסכת ברכות, דף י"ג. היום הזה חותמים את הפרק הפותח את מסכת ברכות, הפרק הפותח את הש"ס, פרק ששמו מאימתי, ומתחילים בסייעתא דשמיא ללמוד את הפרק השני של מסכת ברכות, פרק ששמו היה קורא, כאמור הכל, בדף י"ג במסכת ברכות. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יוטט בטבת, יום היורצייט של רבי אריה לייב, בן רבי יוסף הכהן הלר, בעל הקצות החושן, ושל רבי אברהם שמואל בנימין, בן רבי משה סופר מפרשבורג, הכתב סופר, זכותם הגדולה יגן עלינו ועל כל בית ישראל. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י"ב. במסכת ברכות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע אין קוראים בקריאת שמה גם את 10 הדיברות כפי שקוראים במקדש? והתשובה היא, מפני תרעומת המינים שלא יאמרו לעמי ארצות, אין שאר תורה אמת. שאלה שנייה, החזיק כוס יין בידו וכיוון בתחילת הברכה על שיחר ולבסוף על יין, האם יצא ידי חובתו ומדוע? והתשובה, יצא. כי גם אם היה מברך שהכל היה יוצא ידי חובתו. שאלה שלישית, איכן צריך לכרוע בברכה ואיכן לזקוף ואיך יעשה זאת? והתשובה, בברוך קורע, בשם השם זוקף, וקורע מהר בבת אחת וזוקף בנחת. שאלה רביעית, לא הזכיר את התוספות בעשרת ימי תשובה בתפילה, האם חוזר? אומרים התוספות, א' חוזר בכל התוספות ששכח, ב' דת רבינו חננאל שאינו חוזר. שאלה חמישית, היי להי דברים ישנם בפרשת ציצית שלכן כבאוה בקריאת שמה ותשובה, א' ציצית, ב' יציאת מצרים, ג' עול מצוות ודעת מינים, ד' הירור עבירה, ה' הירור עבודה זרה. השאלה האחרונה על דף י"ב, האם מזכירים יציאת מצרים בלילות? לשיטת בן זומא מזכירים? חכמים אומרים, אין מזכירים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף י"ב במסכת ברכות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע י"ט בטבת תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י"ג במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד כעת בדף י"ב עמוד ב', 8 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, מזכירין יציאת מצרים בלילות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו דנה בעניין הזכרת יציאת מצרים בקריאת שמה של ערבית. אומרת המשנה בדף י"ב עמוד ב', מזכירים יציאת מצרים פרשת ציצית שיש בה זכירת יציאת מצרים, אומרים אותה בלילות, בקריאת שמה של ערבית, ואף על פי שמצוות ציצית אינה נוהגת בלילה, לפי שכתוב בה וראיתם אותו, אומרים אותה מפני מצוות זכירת יציאת מצרים האמורה בה שנוהגת בלילה. והמאירי מבאר שיש כאן חידוש נוסף, שאף שיציאת מצרים הייתה ביום, מזכירים אותה גם בלילה, כי התחלתה הייתה בלילה. כמבואר לאל, בדף ת' עמוד א', שבלילה ניתנה הרשות לצאת. בתוספות רבי יהודה החסיד כתב, שבסברה זו נחלקו בין זומא וחכמים. בהמשך המשנה, שלדעת חכמים אין מזכירים יציאת מצרים בלילה, זאת מפני שעיקר הגאולה הייתה ביום. וכותב התוספות יום טוב, אף שאפשר להזכיר את יציאת מצרים גם בלא לומר את פרשת ציצית, כמובן לקמן בדף י' עמוד ב', תקנו את הזכרתה על ידי פרשה זו, מפני שהייתה שגורה בפי העם שהיו רגילים לומר אותה ביום מפני מצוות ציצית שבה. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני, כבן 70 שנה, אני נראה זקן כבן 70 שנה, אבל הוא לא היה זקן ממש, אלא לפי שנתמנה לנשיאות ביותו צעיר לימים, הלבינו שערותיו, כדי שיראה זקן וראוי לנשיאות. כמה מבואר לקמן בדף כוח עמוד א', שהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו ומינו את רבי אלעזר בן עזריה. אם כן, אומר רב אלעזר בן עזריה, הרי אני כזקן בן 70 שנה ולא זכיתי, לא ניצחתי את החכמים בראיות, להוכיח שתיאמר יציאת מצרים בלילות. וכותב הרמב"ם בפירוש המשניות, ששערותיו הלבינו מפני שהרבה לשנות ולקרות יומם ולילה עד אשר תשש כוחו, ונזריקה בו סיבה, ונראה כבן 70 שנה. ואמר בדרך תמיאף שהשתדלתי ונתחברתי עם אנשי החוכמה, לא זכיתי לדעת הרמז שנרמז בכתוב בחיוב קריאת פרשת ציצית בלילה. עד שדרשה בן זומה, שהיה בקי בטעמי המקראות, כנאמר במשנה במסכת סוטה דף ממתת עמוד א', משמת בן זומה בתלו הדרשנים. ומה דרש בן זומה שנאמר בספר דברים פרק ט"ז פסוק ג', למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אילו נאמר ימי חייך היה משמע, הימים בלבד יש להזכיר בהם יציאת מצרים. עכשיו שנכתב כל ימי חייך, באה המילה כל לרבות גם את הלילות. חכמים אומרים שהמילה כל לא באה לרבות לילות, שהרי בפסוק נזכרו ימים, אלא כך יש לדרוש. אילו נאמר ימי חייך בלבד, היינו אומרים שרק העולם הזה יש להזכיר בו יציאת מצרים. עכשיו שנאמר כל ימי חייך, באה תיבת כל לאבי לרבות לימות המשיח, שגם אז מצווה להזכיר את יציאת מצרים, למרות שיהיו אז ניסים גדולים יותר מיציאת מצרים. כאמור בגמרא לקמן. וכותב התוספות יום טוב, שיקר ויכוחו וניצוחו של בן זומה, מבואר בברייתא המובאת לקמן בגמרא, שבן זומה הביא פסוק שנאמר בו, שלעתיד לבוא יזכירו רק את ניסי קיבוץ הגלויות ולא את ניסי יציאת מצרים. ולכן אין לדרוש את הפסוק כדעת חכמים שאמרו שכל ימי חייך בא לרבות את יומות המשיח. ולמרות שחכמים שם השיבו על דבריו, שאין כוונת הכתוב שלא תוזכר כלל יציאת מצרים, אלא תוזכר כדבר תפל לניסי הגאולה העתידה, אבל זה לא תשובה גמורה לרעייתו, כי הפסוק כפשוטו מורה כדבריו. רבי במשנתנו שנה רק את תחילת דברי בן זומה, אבל ניצוחו היה מהמשך הדברים שביניהם, כאמור כמו שנתבהר לקמן. רשי כותב שדרשת בן זומה הייתה ביום שנתמנה רב אלעזר בן עזריה. כותב התוספות יום טוב, שנראה שטעמו של רשי, על פי המבואר לקמן בדף כוח, שביום שהתמנה רב אלעזר בן עזריה נתבררו כל הספקות שהיו להם, וגם הלכה זו בכלל. זוהי המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, חמש שורות לפני סוף דף י' ב'. מביאה הגמרא ברייתא בה מבואר המשא ומתן בין בן זומה לחכמים בעניין הזכרת יציאת מצרים לימות המשיח. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא שמופיעה במחילתא, אמר להם בן זומה לחכמים תשובה על מה שדרשו מכל ימי חייך להביא לימות המשיח. שאל אותם בן זומה וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? ולא כבר נאמר בספר ירמיה פרק כ"ג פסוקים ז' וח', הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, מכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם, הרי מפורש בפסוק שאין מזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא. וטרם שנביא את תשובת חכמים, נביא את דברי הרשב"א שכתב, אף שלדעת בן זומה אין מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, אין להוכיח מכאן כשיטות הטועים האומרים שמצוות התורה אמורות אך לשעתן. ומכיוון שבמצוות פסח ומצה נאמר וזבחת פסח להשם אלוקיך, לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות לחם עוני, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, אז משמע שתעלה כתוב מצוות האלו בזיכרון יציאת מצרים. וכשאין מזכירים את יציאת מצרים, הרי הם בתהילות? אין זאת כוונת הכתוב. ראיה לכך כי בפסוק שם נאמר כך, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, הרי שהתיבות כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים מפסיקות בין המצוות הנזכרות ובין למען תזכור, כדי ללמדך שטעם עשייתנו כדי שנזכור שיצאנו בחיפזון, אלא שהוסיף הכתוב לצוותינו שגם נזכיר יציאת מצרים בכל יום. אלו הם דברי הרשב"א. אם כן, חוזרים אל שאלת בן זומה לחכמים, הרי נאמר בפסוק בספר ירמיה שאין מזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא. אמרו לו, ישיבו לו חכמים לבן זומה, מה שנאמר בפסוק ולא יאמרו אותך ישם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, לא נתכוון הכתוב שתעקר אזכרת יציאת מצרים ממקומה ולא יזכירו אותה כלל, אלא שתהיה הגאולה עתידה משיבוד מלכויות העיקר, ויציאת מצרים תפל לו. אומר התוספות יום טוב, למרות שחכמים השיבו על טענתו של בן זומא, אבל פשוטו של מקרא מוכיח כדבריו. וזהו שאמר רב אליעזר בן עזריה במשנה, ולא זכיתי עד שדרשה בן זומא. חכמים מביאים הוכחה לפירושם בפסוק. כיוצא בו אתה אומר, אומרת הגמרא, דוגמה לדבר שאף שדיבר הכתוב בלשון שלילה, מוכרח אתה לפרש שלא שלל את הדבר מכל וכל. נאמר בספר בראשית פרק למדה, פסוק י', לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. לא הייתה כוונת הכתוב שיעקר שם יעקב ממקומו לגמרי, שהרי הקדוש ברוך הוא הוסיף לקרותו כך גם אחרי שאמר לו שלא יקרא עוד שמו יעקב, שנאמר כשירד יעקב למצרים, ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני. ואמירתו של הקדוש ברוך הוא שלא יקרא עוד שמו יעקב הייתה קודם לכן ביותו בבית אל כמבואר שם. אלא בהכרח כך הכוונה, שיש שם ישראל עיקר ושם יעקב תפל לו. כמו כן יש לפרש את הפסוק, ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. אין הכוונה שתעקר הזכרת יציאת מצרים לגמרי, אלא שתזכר רק את תפילה לניסי ימות המשיח. מסביר עיון יעקב, אין לדחות את ההוכחה מיעקב שהכתוב עצמו גילה שאין הכוונה לעקור את שמו, שהרי חזר וקרא לו יעקב. לעומת זאת בשאר המקומות אפשר שכששלל הכתוב הזכרת דבר, הכוונה לעוקרו לגמרי. אין לדחות זאת, כי לדעת חכמים, מאחר שהזהיר הכתוב על שכירת יציאת מצרים שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, יש בכך גילוי שמה שאמר הנביא ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, אין הכוונה שתעקר הזכרת יציאת מצרים, אלא שתהיה תפילה לסיפור הניסים שיהיו בימים ההם. וחכמים מביאים הוכחה נוספת לשיטתם, וכן הוא אומר בספר ישעיה פרק מ"ג פסוקים ח' ו-י"ט בעניין הגאולה העתידה, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו, הנני עושה חדשה אתה תצמח. וערת הגמרא מה שאמר הכתוב אל תזכרו ראשונות זה הגאולה משעיבוד מלכויות של בבל, מדי ויוון, שלא יהיו הניסים שנעשו לעם ישראל בעת שנגאלו מהם נזכרים לעתיד לבוא מפני גודל הניסים שיעשה השם אז. וקדמוניות הגאולה הקודמת להם אל תתבוננו בה, זו יציאת מצרים, ודייק הכתוב לומר אל תתבוננו, שמשמעו שלא יתבוננו בה בעיון ובבינת הלב, אבל מכל מקום יזכירו אותה, שהרי הזהירה התורה על זכירתה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וכמו שאמרו חכמים. אמנם עיקר התעסקותם תהיה בעניין אותה הגאולה שעליה נאמר, הנני עושה חדשה, אתה תצמח. עכשיו אעשה נס חדש, אשר לא עשיתי מעולם. תני רב יוסף, שנה רב יוסף ופירש את הפסוק, הנני עושה חדשה, זו מלחמת גוג ומגוג שיהיו בה ניסים גדולים. כותב המהרש"א הטעם שמכנה את הגאולה עתידה חדשה, על פי הפסוק בספר ישעיה פרק ס"ה, פסוק י"ז, כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, שדבר כה גדול לא יהיה עד אותו הזמן. ובעניין זמנה של מלחמת גוג ומגוג, האם היא תהיה לפני ביאת המשיח או לאחריו? מצינו שיטות חלוקות. על פי ביורו של היפה תואר במדרש ויקרא רבה, עולה שהיא תהיה לפני ביאת המשיח, אבל הרמב"ם בהלכות מלכים פרק י"ב, הלכה ב', וכן ברד"ק בספר זכריה פרק י"ב פסוק ב' מבואר, שתהיה לאחר ביאת המשיח. ומי שרוצה יעיין גם בפירוש המלבים בספר יחזקאל פרק ל"ט פסוק ח'. ממשיכה הברייתא לבאר את דברי חכמים שהניסים האחרונים ישכיחו את הראשונים, משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה זאב. פגע בו ארי וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה ארי, מפני שקשה יותר להינצל ממנו מאשר מן הזאב. פגע בו נחש וניצל ממנו שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה נחש, כי מנחש יותר קשה להינצל, מפני שהוא מועד להזיק יותר מכולם. אף כך ישראל צרות אחרונות משכחות את הראשונות. ואף שאין המשל דומה לנמשל, שהרי במשל נאמר שכשניצל מהנחש, שכח מעשה שניהם וסיפר רק מהצלת הנחש. ואילו בענייננו אמרו שיוסיפו להזכיר גאולת יציאת מצרים גם לאחר הגאולה העתידה. אז יש לפרש שלעתיד לבוא יהיו שני זמנים של ניסי הגאולה. הראשון בזמן קיבוץ הגלויות המכונה שיעבוד מלכויות שעם ישראל יקבצו מכל המלכויות. על זה אמרו חכמים שבזמן זה יזכירו את יציאת מצרים כתפילה לניסים הללו. אמנם בזמן גוג ומגוג שנאמר בהם אל תזכרו ראשונות, אכן לא יזכירו גם את יציאת מצרים כמו במשל של הנחש. ואילו אמר שביאר על פי הנמשל שהצלתו מהארי נמשלה לגאולה מן המלכויות בבל, מדי ויוון, והצלה מהזאב נמשלה לגאולת מצרים, ומאחר שלא היה זמן רב כל כך בין הגאולה ממלכויות האלו לגאולת מצרים, אין לומר על כך לשון שכחה, כמו שלא נקטה הגמרא לשון שכחה כשניצל מן האריה. מה שאין כן ההצלה מהנחה שנמשלה לגלות האחרונה שארוכה הרבה ורבו צרותיה, שייך לומר שבגאולה ממנה השתכחו הגאולות הקודמות. ממשיכים חכמים לבאר מקראות נוספים כשיטתם. אברהם הוא אברהם, אף שנשתנה שמו מאברהם לאברהם, כמו שנאמר, ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, ספר בראשית פרק י"ז פסוק ה'. מכל מקום לא נעקר שמו הראשון, אלא שבתחילה נקרא שמו אברהם על שם שנעשה אב, מורה ומנהיג לארם, שהם אנשי מדינתו, ולבסוף לאחר שנימול, נעשה אב לכל העולם כולו, כנאמר, היית לאב המון גויים, נמצא שאין שמו הראשון סותר לשם האחרון, וכשם שלא נעקר השם אברהם, כמו כן מה שנאמר ולא יאמרו אותך היא השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, אין משמעו שתעקר הזכרת יציאת מצרים לגמרי. הוכחה נוספת מביאים חכמים לשיטתם, שרה היא שרה. גם שרה שנשתנה שמה משרי לשרה, כמו שנאמר ויאמר אלוקים לאברהם, שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, לא נעקר שמה הראשון. אלא שבתחילה נקראה שרי על שם שנעשית שרי לעומתה. רק לבני מקומה שכך הוא משמעות הלשון שרי בלשון יחיד כמו שרתי. ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו. כותב המהרש"א שאברהם ושרה בטבע בריאתם נולדו עקרים ולא יכלו להוליד ולא הייתה ניכרת חשיבותם רק במקומם ולשעתם. ועל ידי שינוי שמם נשתנה מזלם ונולדו מהם י"ב השבטים. ומאחר שעל השבטים נאמר גוי וקהל גויים, לפיכך ראוי לומר על אברהם אב המון גויים וכן על שרה שהיא שרה לכל העולם. מביאה הגמרא תנאים החולקים על חכמים. תני בר כפרה כל הקורא ומכנה לאברהם אבינו אברהם עובר בעשה, כי לדעתו נעקר ממנו שמו הראשון שנאמר והיה שמך אברהם. ומאחר שדבר זה נאמר על ידי השם, הרי זה כמצוות עשה, שיש לקרותו בשם זה דווקא ולא בשמו הקודם. רבי אליעזר אומר, עובר בלב, שנאמר ולא ייקרא עוד את שמך אברהם. מבררת הגמרא את דברי בר כפרה ורבי אליעזר. שואלת הגמרא אל המעטה לדברי התנאים הללו שאמרו שאמירתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם, ולא ייקרא עוד שמך וכן והיה שמך, יש בהם משום לב ועשה, וכי הקורא לשרה, שרי אחינמי, כמו כן יהיה עובר בלב ועשה, שהרי גם בה נאמר, ויאמר אלוקים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. ולא ניתן לומר זאת בשרה, כי אם כן היה להם לרב לזר ובר כפרה להשמיענו זאת גם בשרה. תרץ את הגמרא אתם שם קודשא בריחו, הקדוש ברוך הוא אמר וציווה לאברהם בלבד, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. שהרי נאמר הציווי בלשון נוכח לאברהם, לא תקרא. מה שאין כן בשינוי שמו של אברהם, נאמר הציווי בלשון סתמית ולא ייקרא. משמע שאיסור זה נאמר לכל העולם. שואלת הגמרא שאלה נוספת אל המעטה, קורא ליעקב יעקב אחינמי? וכי כך נאמר שעובר בעשה ולא תעשה, שהרי נאמר בו ולא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. תרץ את הגמרא שאיני אתם שונה הדבר שם, דאדר האדרי יקרא, כתוב עצמו חזר וקרא לו בשם יעקב. דכתיב, כמו שנאמר בספר בראשית פרק מ"ו פסוק ב', ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, הרי שלאחר שכבר קרא שמו ישראל קרא לו יעקב. בקשה הגמרא קושייה נוספת, מיטיב רב יוסי בר אבין, ואיתי מה יש אומרים שהקשה זאת רב יוסי בר זבידה. נאמר בספר נחמיה פרק ט' פסוק ז', אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. הרי מוכח מכאן שנקרא אברהם גם לאחר שניתן לו השם אברהם. תרץ את הגמרא, אמר לי, הישיב לו, התם שם הנביא הוא דקה מסדר לשבחי דרחמנה. מה דאבה מעיקרה? הנביא מסדר את שבחו של הקדוש ברוך הוא, מה היה בתחילה שהשם בחר בו עוד כשנקרא אברהם, בטרם שנשתנה שמו לאברהם, שכבר אז היה חשוב בעיני השם. אדרן הלך מאימתי, אדרן הלך מאימתי, אדרן הלך מאימתי, בלי נדר סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה. את הפרק הראשון של הש"ס, הפרק הראשון של מסכת ברכות, בדף י"ג עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ובמרכז דף י"ג עמוד א', מתחילים ללמוד את הפרק השני של מסכת ברכות, פרק שנקרא היה קורא. הפרק שלפנינו ממשיך לעסוק בפרטי דיני קריאת שמה, ויבוארו בו דיני כוונתה, דיני הפסק בקריאתה, סדר פרשיותיה, דיני הדקדוק בה ודיני הפטורים ממנה. כך מסביר המאירי. המשנה שפותחת את הפרק השני במסכת ברכות בדף י"ג עמוד א' מבארת את דיני הכוונה בקריאת שמה ודיני הפסק בקריאתה ובברכותיה. אומרת המשנה, היה אדם קורא בתורה בפרשת קריאת שמה, דהיינו שקרא בתורה כסדרה ובתוך כך קרא את שלושת הפרשיות של קריאת שמה. הגיע זמן המקרא ובשעת קריאתו הגיע זמן קריאת שמה של שחרית או של ערבית. אם כיוון ליבו יצא ידי חובת קריאתה, ואם לא כיוון לא יצא. הגמרא תבהר מה הכוונה הזו. אומר המאירי, מדין זה מוכח שברכות קריאת שמה אינן מעכבות מלצאת ידי חובה, שהרי אם הן מעכבות, גם אם כיוון ליבו לא יצא, כיוון שלא ברך. כך גם הביא התוספות בדיבור המתחיל היה קורא בשם הירושלמי. ממשיכה המשנה ואומרת, בפרקים הקורא קריאת שמה וברכותיה ועומד בקריאתו בפרקים בהפסקות שבין פרק לפרק, ולהלן תפרט המשנה היכן הם בין הפרקים, בין ברכה ראשונה לשנייה, בין שנייה לשמה וכו'. מפסיק ושואל בשלום אדם מפני הכבוד, אם אדם נכבד הוא שראוי להקדים לו שלום, ומיישיב לו שלום אם שאל הוא בשלומו תחילה. ובאמצע, אם עומד בקריאתו באמצע הברכה או הפרק, שואל בשלום אדם רק מפני העירה, אם ירא ממנו שמה יארגנו. ומיישיב לו שלום אם שאל בשלומו, אבל מפני הכבוד אינו מפסיק אפילו להשיב, ואלו הם דברי רבי מאיר. אבל רבי יהודה אומר, אם עומד באמצע הפרק, הרי הוא שואל שלום מפני העירה ומשיב שלום אפילו מפני הכבוד, אבל אינו שואל מפני הכבוד. ובפרקים בין הפרקים שואל שלום מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם ששאל בשלומו אפילו אינו נכבד. המשנה מפרטת איכן הם בין הפרקים. אילו הם בין הפרקים בין ברכה ראשונה של קריאת שמע לברכה שנייה, בין ברכה שנייה לפרשת שמע, בין שמע לוויה עם שמוע, בין ויה עם שמוע לויומר, בין ויומר לאמת ויציב. כל המקומות הללו מפסיק בהם כדין בין הפרקים המבואר לאיל. אבל רבי יהודה אומר בין ויומר לאמת ויציב לא יפסיק. וטעמו, משום שאין להפסיק בין המילה אלוקיכם לאמת, כאמור לכמן בדף י' עמוד א'. המשנה מבארת את טעם סדר הפרשיות שבקריאת שמע. אמר רבי יהושע בן קורחה, וקורחה הוא רבי עקיבא, והוא נקרא כן כיוון שהיה קרח, אומר רש"י במסכת בכורות דף נ"ח עמוד א'. אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה בקריאת שמע פרשת שמע לויה עם שמוע? למרות שפרשת שמע נאמרה בתורה קודם פרשת ויה עם שמוע, אין לנו להקדימה מחמת כך, שהרי פרשת ויומר האחרונה נאמרה בתורה לפני שתיהן, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ושאלת המשנה היא שהיה לנו להקדים פרשת ויה עם שמוע, כיוון שנאמרה בלשון רבים. ככה תוספות לקמן בדף י' עמוד ב', דיבור המתחיל למה. אז למה קדמה פרשת שמע לויה עם שמוע? אומר רבי יהושע בן קורחה, כדי שיקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה בפרשת שמע, שאדם מקבל בה עליו עול מלכות שמיים על ידי שמתבונן בפסוק הראשון שבה במציאות השם ואחדותו. כך מסביר המאירי והתפארת ישראל פירש, שיש בה עול מלכות שמיים כיוון שמוזכר בייחוד השם שצריך אדם למסור נפשו ולא לעבור עבירות, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות בפרשת ויה עם שמוע. וקבלת עול מלכות שמיים קודמת לקבלת עול מצוות, שאם אין אדם מקבל עליו מלכות שמיים לא יקיים גזירותיו. אומר המחילתא ומביא המאירי. המשיך רבי יהושע בן קורחה ושואל, ולמה קדמה פרשת ויה עם שמוע לויומר? מפני שחיוב תלמוד תורה מוזכר בפרשת ויה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה, אבל חיוב ציצית שבפרשת ויומר אינו נוהג אלא ביום בלבד. כיוון שאמר בציצית וראיתם אותו, ודרשו במסכת שבת דבזך עמוד ב' פרט לכסות לילה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השני של מסכת ברכות בדף י"ג עמוד א', פרק שנקרא היה קורא בתורה. ועכשיו אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה, המשנה. הגמרא מבארת מהו אם כיוון ליבו האמור במשנה. שנינו במשנה היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא אם כיוון ליבו יצא. לכאורה הפירוש הוא שהתכוון לצאת ידי חובת קריאת שמע. על כן מדייק את הגמרא שמאמינה משמע מן ההלכה הזו, מצוות שיחות כוונה, שיעשה אותן האדם לשם קיום המצווה. ואין לפרש את דברי הגמרא לגבי כוונת הלב בפירוש המילים, שהרי בפסוק הראשון של קריאת שמע לכל הדעות צריך כוונת הלב. ואם לא כיוון, לא יצא. אם כן מוכח מכאן שלא כדעת רבה במסכת ראש השנה בדף כוח עמוד א' הסובר, שמצוות אינן צריכות כוונה. כלומר, שהמקיים מצווה כהלכתה יוצא בה, אף אם לא נתכוון לקיימה, כגון התוקע בשופר ביום ראש השנה, וכוונתו רק לשיר, לדעת רבה יוצא ידי חובת תקיעת שופר, כמבואר שם. דוחה הגמרא ואומרת אין להביא מכאן ראיה שלא כרבה, כי לשיטתו אפשר לפרש. מהי אם כיוון ליבו יצא? מה הכוונה אם כיוון ליבו יצא? שהתכוון לקרות בתורה סתם, אבל אין צורך שיכוון לצאת ידי חובת קריאת שמע. מקשה הגמרא וכי אפשר לפרש שהתכוון לקרות? והקקרי, הרי ודאי שהוא קורא, כאמור בתחילת המשנה היה קורא בתורה. תרץ את הגמרא, משנתנו עוסקת בקורא על מנת להגיע את הספר אם יש בו טעות, שאינו מתכוון אפילו לקריאה, אבל כן צריך לכוון לקרות. תוסף דיבור המתחיל בקורא להגיע, מפרשים, שהקורא להגיע אינו קורא את התיבות בניקודן כדרך קריאתן, אלא ככתיבתן, כדי שיבחין אם הכתיב חסר או מלא, כגון המילה לתוטפות, הוא קורא אותה לתוטפת ככתיבתה, ולכן צריך שיכוון ליבו לקרוא כראוי. ולפי זה כותבים התוספות שהמילים אם כיוון ליבו זה לא בדווקא, שהרי לא מדובר בכוונת הלב. מביאה הגמרא מחלוקת האם קריאת שמע נאמרת בכל לשון. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המופיעה במסכת סוטה דף ל"ב עמוד ב' וכן במסכת מגילה דף י"ז עמוד א', קריאת שמע צריך לקורא ככתבה בלשון הקודש, דברי רבי, וחכמים אומרים יכול לקורא בכל לשון שירצה. שואלת הגמרא מה הייתה מי דרבי, מה טעמו של רבי? משיבה הגמרא, כיוון דאמר קרא, אומרת התורה בפרשת שמע, והיו הדברים האלה, משמע שאף באמירתם בהווייתן יהיו, יהיו כפי שהם כתובים, דהיינו בלשון הקודש דווקא. שואלת הגמרא, ורבנן הסוברים שקריאת שמע נאמרת בכל לשון, מה הייתה מהיו? מהו טעמם? משיבה הגמרא, כיוון דאמר קרא, שמע, משמע שתאמר בכל לשון שאתה שומע, בכל לשון שאתה מבין. מקשה הצלח, אם מסברה היינו אומרים כדברי רבי, מדוע הקשתה הגמרא בתחילה מה טעמו? ואם הסברה הפשוטה היא כדברי חכמים, מדוע מקשה הגמרא מה טעמם? ואין לומר שקושיית הגמרא לחכמים היא רק לאחר דרשת רבי מהמילה והיו, שאם כן היה לה לשאול מה יעשו חכמים עם המילה והיו, ולא לשאול מה טעמם. מתרץ הצלח, שלהלן מבואר בגמרא שיש ספק אם התורה נאמרה בכל לשון או דווקא בלשון הקודש. ועל כן מקשה הגמרא לפי שני הצדדים הללו. אם נאמר שבכל לשון נאמרה, מה טעמו של רבי שקריאת שמה דווקא בלשון הקודש? ואם נאמר שבלשון הקודש דווקא נאמרה, אז מה טעמם של חכמים? וברר את הגמרא מה ילמד כל אחד מהתנאים מהפסוק של השני. מקשה הגמרא ולרבי נמי הכתיב שמה. הרי גם לרבי נאמר שמה שמשמע בכל לשון, מה הוא ידרוש מן הפסוק הזה? ותרץ את הגמרא, הפסוק ההוא מבא אלי נצרח לרבי לדרוש ממנו. אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כשיטת רבי יוסי להלן בדפתת וו עמוד א' שהקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו, לא יצא. מברר את הגמרא ורבננה דורשים את הפסוק הזה ללמד שקריאת שמה נאמרת בכל לשון. מניין נדרשו שצריך להשמיע לאוזנו? משיבה הגמרא חכמים סברי להו כמן דאמר, סוברים כשיטת הנקם השמה אומר שאף אם לא ישמיע לאוזנו, יצא. אומר הרשב"א גם לכתחילה אין צריך להשמיע לאוזנו. ולמרות שלקמן בדפתת וו עמוד א' מבואר בגמרא לשיטת רבי יוסי שם, שאפשר ללמוד משמע את שני הדינים, גם שקריאת שמע נאמרת בכל לשון וגם שצריך להשמיע לאוזנו, העדיפה הגמרא ליישב את דעת חכמים לפי השיטה, שאף אם לא ישמיע לאוזנו יצא, כיוון שכך נפסק להלכה. כך אומר הפני יהושע. מקשה הגמרא עוד, ולרבנה נמי הכתיב ואיו, הרי גם לחכמים נאמר ואיו, ומשם דרש רבי שקריאת שמע נאמרת רק בלשון הקודש. ומה ידרשו הם מן הפסוק הזה? ותרץ את הגמרא, הפסוק ההוא מבא אלהו, נצרח לחכמים לדרוש ממנו שלא יקרא קריאת שמע למפרע. מן הסוף להתחלה כגון, ובשעריך ביתך מזוזות, אלא יהיו הדברים נקראים כסדר שהם כתובים. ואילו הרשבץ מתרץ, גם אם הוא היה מהפך את סדר הפסוקים, כגון שקורא תחילה את הפסוק ואהבת ואחר כך שמע, גם כן לא יצא. והרמב״ם כותב שאם יפך את סדר הפרשיות, אין זה למפרע, שהרי לא נכתבו בתורה זו אחר זו. שואלת הגמרא ורבי הדורש מהמילה והיו ללמד שקריאת שמע בלשון הקודש דווקא, שלא יקרא למפרע מנעלי מניין לו הדין הזה. משיבה הגמרא לרבי נפקא לי יוצא לו הדין הזה מדברים הדברים. האות ה' שנוספה במילה הדברים, כי הרי ניתן היה לכתוב היו דברים האלה. אלא משמע שצריך לומר את הדברים כסדר שהם כתובים. שהדברים בה' הידיעה משמע הדברים המסוימים האלו דיינו כפי שהם בלא שינוי. שואלת הגמרא ורבננה לומדים שצריך לקרוא כסדר מהמילה והיו, מה ידרשו מהאות ה' שבמילה הדברים? משיבה הגמרא חכמים, דברים הדברים לא דרשי. הם לא דורשים מכאן דבר, לשיטתם אין כאן איתור לדרשה. ה' הידיעה כתובה כדקדוק הנכון. דנה הגמרא בדברי רבי ורבנן. מבררת הגמרא לממרה, אם ניתן להוכיח מכאן, דסבר רבי, לכל התורה כולה בכל לשון נאמרה, שאפשר לקוראה בבית הכנסת, בכל לשון. ומניין שיסבור רבי כן, דאיסל כדאי תך אם תעלה על דעתך של רבי התורה כולה דווקא בלשון הקודש נאמרה לקרותה, אם כן והיו דכתב רחמנה למלי, מדוע נצריכה התורה לכתוב והיו וללמד שקריאת שמה נאמרת רק בלשון הקודש כדרשת רבי, הרי פשוט שדינה כדין כל התורה. שואלים התוספות אם כדברי רשי שכל התורה בכל לשון נאמרה הכוונה לקרותה בבית הכנסת? עדיין קשה למה נצריך הפסוק והיו, שהרי קריאת התורה אינה דין מן התורה ואין ללמוד ממנה שקריאה היא בכל לשון. תרצים התוספות שמכל מקום יש פרשיות שמצווה מן התורה לקרותן כגון פרשת זכור. וכוונת הגמרא להוכיח שאילו נאמרות בכל לשון. אם כן חוזרים אל הגמרא שכאמור מבררת האם ניתן להוכיח מכאן שסובר רבי שכל התורה כולה בכל לשון נאמרה. שעל פי פירושו של רשי הכוונה שאפשר לקרואה בבית הכנסת בכל לשון ומניין שרבי סובר כך. כי אם תעלה על דעתך שלרבי התורה כולה דווקא בלשון הקודש נאמרה לקרותה. אם כן המילה והיו שכתבה התורה מדוע היא נצריכה. ללמד שקריאת שמע נאמרת רק בלשון הקודש כדרשת רבי, הרי פשוט שדינה כדין כל התורה. דוחה הגמרא ואומרת אין להביא ראיה מכאן, כי גם אם לרבי כל התורה נאמרה דווקא בלשון הקודש, יצטרך. צריך פסוק ללמדנו שגם בקריאת שמע הדין הוא כך. משום דכתיב בשמע. היות ונאמר בקריאת שמע את המילה שמע, היינו יכולים לדרוש זאת כחכמים שנאמרת בכל לשון. לכן נאמרה המילה והיו כדי לומר לנו שקריאת שמע רק בלשון הקודש. מוסיפה הגמרא לברר לממרה אם ניתן להוכיח מכאן דסברי רבנן שחכמים סוברים דכל התורה כולה בלשון הקודש דווקא נאמרה לקרותה בבית הכנסת. ומניין שסוברים חכמים כך, דאיסל כדאי תך אם תעלה על דעתך שלשיטתם התורה כולה בכל לשון נאמרה לקרותה. אם כן שמע דכתב רחמנא למה לי מדוע נצריכה התורה לכתוב את המילה שמע וללמד שקריאת שמע נאמרת בכל לשון כדרשת חכמים, הרי פשוט שדינה כדין כל התורה. משיבה הגמרא אין להביא מכאן ראיה, כי גם אם לחכמים כל התורה נקראת בכל לשון, צריך פסוק ללמדנו שגם בקריאת שמע הדין הוא כך. משום דכתיב בה והיו. יש את המילה והיו, והיו דורשים זאת כרבי שנאמרת רק בלשון הקודש. לכן צריך לגבי קריאת שמע גם את המילה שמע, שגם קריאת שמע כמו כל התורה נקראת בכל לשון. מביאה הגמרא מחלוקת עד איכן צריך לכוון בקריאת שמע. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נאמר בפרשת קריאת שמע בספר דברים פרק ו' פסוק ו', והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. דורשת הברייתא והיו משמע שיהיו הדברים כהווייתן, שלא יקרא למפרע כמבואר לעיל. עוד דורשת הברייתא והיו הדברים על לבביך משמע שצריכה אמירת הדברים כוונת הלב בפירוש המילות. ולדעת רוב הראשונים לא מדובר כאן בכוונה לצאת ידי חובה או בכוונה לקרות שהוזכרו לעיל בגמרא, אלא שיכוון ליבו להבין את משמעות התיבות שקורה ופירושן. וכך גם בכל הסוגיה לכמן. ואילו נאמר כן, יכול הייתי לומר שתהיה כל הפרשה הראשונה צריכה כוונה. תלמוד לומר, בא ללמדנו שאין הדבר כן, והוסיפה התורה והיו הדברים האלה. כלומר, אלה דווקא ללמד שעד כאן. עד המילים הלבביך שבסוף הפסוק הזה צריכה אמירת הפרשה כוונה. אבל מכאן ואילך אין צריכה כוונה. דברי רבי אליעזר. ורשי מפרש עד כאן שהוא כולל את הפסוק הזה עצמו, ונמצא ששלושה פסוקים צריכים כוונה. אבל תוספות בדיבור המתחיל עד כאן, מצוות כוונה מפרשים, שעד כאן אינו כולל את הפסוק הזה, אלא את שני הפסוקים שלפניו. עד ובכל מאודך, ששני פסוקים אלו מדברים בייחוד השם, באהבתו ובהירתו. אבל הצלח מפרש את דברי התוספות כאן באופן מחודש, ואומר שתוספות לא חולקים על רשי, אלא נתנו טעם מדוע יש לכוון בשני הפסוקים הראשונים, וכיוון שהפסוק השלישי עוסק בהם, דינו כמותם. ממילא גם התוספות מפרשים ששלושת הפסוקים צריכים כוונה. אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר, הרי הוא אומר, הכתוב אומר בהמשך הפסוק, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. משמע שכל מה שהצווך היום גם מכאן ואילך, דהיינו המשך הפרשה, יהיה על לבביך. מכאן אתה למד שכל הפרשה הראשונה כולה צריכה כוונה. מוסיפה הגמרא בדף י' ג' עמוד ב', אמר רבא בר בר חנה, אמר רבא בן בנו של חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הלכה כרבי עקיבא. ויהיה הגמרא לשון אחרת בדברי רבא בר בר חנה, איקא דמתני לאה, יש ששנו את דברי רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן לגבי הברייתא הבאה, זו שלפנינו, דתניא שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא, הקורא את שמע צריך שיכוון את ליבו לפירוש המילות בכל שלושת הפרשיות. אבל רבי יחא משום רבי יהודה אומר, כיוון שכיוון ליבו בפרק הראשון, דהיינו בפרשת שמע, שוב אינו צריך לכוון בשתי הפרשיות הנוספות. ועל כך שנו, אמר רבי בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יחא שאמר משום רבי יהודה. לפי שתי הלשונות פסק רבי יוחנן הלכה שצריך לכוון בכל הפרשה הראשונה, אלא שנחלקו איזו ברייתא הזכיר בדבריו. ואילו הצלח מבאר שיש חילוק בין שתי הלשונות. שלדברי רבי עקיבא, שכל פרשה ראשונה צריכה כוונה משמע שאם לא כיוון אינו יוצא אפילו בדיעבד. ואם כן ייתכן שלרבי יוחנן צריך לכתחילה לכוון גם בפרשה השנייה. הוא לא פסק כרבי עקיבא, אלא לעניין בדיעבד. אבל רבי יחא משום רבי יהודה נקט, שאם כיוון בפרק הראשון, שוב אינו צריך לכוון. דהיינו, שיוצא גם לכתחילה. ברייתא נוספת בדין כוונת הלב בקריאת שמע. אומרת הגמרא, תניא אידך שנינו עוד בברייתא אחרת נאמר בפרשת שמע, והיו הדברים האלה. משמע שיהיו הדברים כפי שהם, שלא יקרא למפרע. כלומר, בהיפוך הסדר. עוד נאמר שם על לבביך, כלומר שצריכים הדברים כוונת הלב. ונחלקו בהלכה הזו רבי זוטרא אומר, עד כאן בפרשה ראשונה, מצוות כוונה, מכאן ואילך, בפרשה שנייה מצוות קריאה. רבי יהושיע אומר, עד כאן מצוות קריאה, מכאן ואילך מצוות כוונה. והגמרא עכשיו תבאר את דעת שניהם. שנינו בשם רבי זוטרא, עד כאן מצוות כוונה, מכאן ואילך מצוות קריאה. מבינה הגמרא בדבריו שבפרשה הראשונה אין צריך קריאה בפה, אלא כוונה בלבד. ואף שפרשה ראשונה חמורה יותר, כיוון שיש בה עול מלכות שמיים וייחוד השם, ואם כן ודאי עלינו לפרש דברי רבי זוטרא, שבפרשה ראשונה צריך קריאה וכוונה, ובשנייה קריאה בלא כוונה, כפי שבאמת הגמרא מפרשת במסקנה, אבל עכשיו סוברת הגמרא של רבי זוטרא, הרהור עדיף מקריאה בפה, כיוון שאינו יכול להרר באותה שעה בדברים אחרים. ועל זה מקשה עכשיו הגמרא, מה ישנה מכאן ואילך במה שונה הפרשה הבאה, דהיינו והיה עם שמוע שיש בה מצוות קריאה בפה, כיוון דכתיב, בגלל שכתוב בה, לדבר בם. הכנה מהכתיב ודיברת בם, הרי גם בפרשה הראשונה נאמר ודיברת בם, ומדוע יוצא בה בכוונת הלב בלבד? מתרץ את הגמרא לעולם גם פרשה ראשונה צריכה קריאה בפה. ורבי זוטרא, אחי כאמר, כך הייתה כוונתו לומר, עד כאן בפרשה ראשונה מצוות כוונה וקריאה. מכאן ואילך, בפרשה שנייה יש רק מצוות קריאה בלא מצוות כוונה. מקשה הגמרא, ומה ישנה עד כאן מצוות כוונה וקריאה? במה שונה הפרשה הראשונה שיש בה מצוות כוונה וקריאה? כיוון דכתיב בה על לבביך. וגם כתוב בה ודיברת בם. נשאלת השאלה, אתה מנע מהכתיב, גם בפרשה השנייה כתוב על לבבכם, מלבד מה שכתוב בה לדבר בם. ואם כן גם שם, בפרשה השנייה, צריך כוונת הלב. מתרץ את הגמרא, הוא, הפסוק על לבבכם שבפרשה השנייה, מבא אלה לחדר רבי יצחק. נצרח ללמוד ממנו כדרשת רבי יצחק, דאמר. אמר רבי יצחק נאמר, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם. דהיינו שיש לשים פרשה זו בתפילין. ולמדנו מהמילים על לבבכם, שצריכה שתהיה סימה כנגד הלב. שצריך להניח את התפילין בגובה היד כנגד הלב. דהיינו, על מקום הבשר התפוח שבעצם הזרוע. ונמצא שפסוק זה אינו עוסק בדיני אמירה וכוונה בקריאת שמע, אלא במקום הנחת תפילין. שואל הצלח, אולי נאמר שעל לבבך שבפרשה הראשונה בא ללמדנו את מקום הנחת תפילין, ועל לבבכם נדרש לעניין כוונה. ומתרץ, הפרשה הראשונה עוסקת בקבלת עול מלכות שמיים, ומסתבר יותר שצריכה כוונה. ועוד, שהלשון ושמתם האמור בפרשה השנייה, משמע יותר שנאמר לעניין הנחה. ומי שדורש את המילים על לבבכם לעניין הכוונה, ילמד את דין מקום הנחת התפילין מפסוק אחר. או כפי שאומר המאירי, שאפשר ללמוד מהפסוק הזה את שני הדינים. גם לגבי מקום הנחת התפילין וגם לעניין הכוונה. מבארת עכשיו הגמרא את דעת רבי יושיע. אמר מר, לאל בברייתא נאמר רבי יושיע אומר עד כאן בפרשה הראשונה מצוות קריאה, מכאן ואילך בפרשה השנייה מצוות כוונה. מבינה הגמרא עכשיו בדבריו, שבפרשה הראשונה אין צריך כוונה, ולכן מקשה הגמרא, מה ישנה מכאן ואילך, במה שונה פרשה שנייה שיש בה מצוות כוונה, משום דכתיב בה על לבבכם. אם כן נשאלת השאלה, חנמי, הכתיב על לבבך, הרי גם בפרשה הראשונה כתוב על לבבך, מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת רבי יושיע לומר, עד כאן בפרשה הראשונה יש מצוות קריאה וכוונה, מכאן ואילך בפרשה השנייה יש מצוות כוונה בהירור בלבד, בלא קריאה. הוא מקיים בכך את המצווה משום שהירור חשוב כדיבור, כשיטת רבינה לקמן בדף חף עמוד ב', אומר המאירי. שואלת הגמרא, ומה ישנה עד כאן במה שונה פרשה הראשונה שיש בה מצוות קריאה וכוונה? כיוון דכתיב בה על לבביך, וכן נאמר ודיברת בם. נשאלת השאלה, תמנה מי הכתיב, גם בפרשה השנייה כתוב על לבבכם וכן לדבר בם, ומדוע אין בה מצוות קריאה? מתרץ את הגמרא, לשיטת רבי יושיע, הוא הפסוק לדבר בם שבפרשה שנייה, אינו עוסק בדין קריאת שמע אלא בדברי תורה כתיב. במצוות לימוד תורה הוא נאמר. ואחי כאמר רחמנה, כך אמרה התורה. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, כלומר, אגמירו בנייכו תורה, כאיכא דלגריסו בהו. למדו את בניכם דברי תורה כדי שידברו בהם ויקראום תמיד. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין כוונת הלב בקריאת שמע. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק הראשון שבקריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עד כאן הצוף פסוק זה בלבד, שיחה קריאת שמע, כוונת הלב לפירוש המילות. אלו הם דברי רבי מאיר. וטעמו, כיוון שזובר כדרשת הגמרא לקמן בדפתת זין עמוד א' מהפסוק, אסקט ושמע ישראל, כשם שאסקט ושמע פירושו לכוון ליבו להבין, כך גם שמע ישראל שבפסוק ראשון. כך מסבירים תלמידי רבינו יונה. ואילו תוספות רבי יהודה החסיד כותב, שהטעם הוא כי בפסוק הזה יש קבלת עול מלכות שמיים. מסיקה הגמרא, אמר רב ההלכה כרבי מאיר. אם כן, לסיכום הסוגיה נמצא שישנן חמש שיטות עד איכן צריך לכוון בקריאת שמע. א', לדעת רבי אליעזר לאל בדף י' ג' עמוד א', צריך לכוון בשלושת הפסוקים הראשונים עד על לבביך. ולשיטת התוספות שהבאנו, הכוונה לשני הפסוקים הראשונים. וכאמור, הצלח אמר שגם התוספות סובר שצריך לכוון בשלושת הפסוקים הראשונים כרש"י. השיטה השנייה, לדעת רבי עקיבא צריך לכוון בכל הפרשה הראשונה, וכך סוברים רבי אחא משום רבי יהודה, רבי זוטרא ורבי יוחנן. שיטה שלישית, לדעת הנקמה החולק על רבי אחא משום רבי יהודה, צריך לכוון בכל שלושת הפרשיות. שיטה רביעית, לדעת רבי יושיע, צריך לכוון בפרשה ראשונה ושנייה, אבל בשנייה די בכוונה בלבד, ואין צריך לאומרה בפה. שיטה חמישית, לדעת רבי מאיר, די לכוון בפסוק הראשון. עוברת הגמרא לפרט כיצד יש לכוון במילה אחת שבקריאת שמע. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא. סומכוס אומר כל המעריך בתיבת אחד, שבפסוק ראשון של קריאת שמע ומכוון ליבו לייחוד השם, מעריכין לו בשכרו ימיו ושנותיו. אמר רבך בר יעקב, אובה דלת, כוונת סומכוסי שיעריך באות דלת ולא באות חט. כותב הבך, באור החיים סימן סמכה לפסיף דלת, שכשידגיש בדלת, יעריך בנשימת הרוח שמוציא מפיו, וכוונתו שיעריך בנשימה אחר גמר אמירת התיבה. ושולחן ערוך הרב כתב, שיעריך במחשבתו באמירת הדלת ולאחריה, קודם שיתחיל ברוך שם כבוד מלכותו. אם כן אומר רבך בר יעקב, הכוונת סומכוס שיעריך באות ד' ולא באות ח', כיוון שכל זמן שלא יתחיל בהגיית הדלת שבסוף התיבה עדיין לא נשמע מדבריו שמייחד את השם, ומה תועילו הערכתו? ולפי זה גם באות א' אין תועלת להעריך. והראש כתב עוד שלא יעריך באלף כדי שלא יישמע כאילו אומר אי אחד, דהיינו אין אחד. חס ושלום. מוסיפה הגמרא מרב אשי, ובלבד שלא יחטוף בחט. אף שיש להעריך רק בדלת כדברי רבך בר יעקב, מכל מקום לא ימהר משום כך בקריאת החט, לאומרה בשווה ולא בקמץ. מסבירים תלמידי רבינו יונה, באמירת החט יעריך מעט כשיעור שיחשוב שהשם אחד בשמיים ובארץ, ובדלת יעריך עד שיחשוב שהוא יחיד בארבע רוחות השמיים. ומרשי משמע שיכוון את הכל באות דלת. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רב ירמיה ויתיב קמי, דרב חייא בר אבא, היה יושב לפני רב חייא בר אבא, חז ידע ומעריך טובה. ראה רבי חייא שהיה מעריך הרבה במילה אחד. אמר לו רב חייא, כיוון דאמליך תי, כיוון שהערכת להמליך את השם בשיעור שתחשוב בלבך שהוא אחד למעלה ולמטה, בשמיים ובארץ ולארבע רוחות השמיים, תו לא צריכה, תשוב אינך צריך להעריך עוד. אומר המהרש"א, ובוודאי על פי חוכמת האמת יש בפסוק הזה כמה כוונות וסודות, ובהם העריך רבי ירמיה. ומה שאמר לו רב חייא שלא יעריך כל כך, הוא כדי שיספיק להתפלל עם הציבור. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין כוונת הלב בקריאת שמע. אמר רב נתן בר מרוקווה, בנו של מרוקווה, אמר רב יהודה בשמו של רב יהודה, גם לדעת בית הלל לאל בדף י"א עמוד א', שקורא אדם קריאת שמע שהוא עוסק במלאכתו או מהלך בדרך, והם חולקים בזה על בית שמאי שסוברים לאל שבבוקר צריך לעמוד ולקרות ובערב צריך לעטות על צידו ולקרות. מכל מקום עודים בית הלל שאת הפסוק על לבבך צריך לומר בעמידה, שיעמוד מהילוכו כדי לאומרו בכוונה, אבל אין הכוונה שיעמוד ולא ישב. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל על לבבך שההלכה זו היא למצווה מן המובחר, לפי שאדם המהלך אין דעתו מיושבת כל כך ואינו יכול לכוון כאדם העומד. וכיוון שטעם העמידה הוא משום כוונה, פשוט שבית הלל מודים גם בעוסק במלאכתו שצריך להפסיק עד על לבבך כדי שיוכל לקרוא בכוונת הלב. שואלת הגמרא, על לבבך סל כדאי תח וכי תעלה על דעתך לומר שרק פסוק זה צריך עמידה? מבארת הגמרא, אלא אימא, אלא כך תפרש, מתחילת פרשת שמע עד על לבבך בעמידה, מכאן ואילך לא, מכאן ואלה אין צריך עמידה. ונמצא שרב יהודה סובר כדעת רב לזר לאל בדף י"ג עמוד א', שמצוות כוונה היא עד על לבבך. מביאה הגמרא את דעת רב יוחנן בדין הזה, ורב יוחנן אמר כל הפרשה הראשונה כולה צריכה שתאמר בעמידה. מוסיפה הגמרא, ואז דה רב יוחנן לתעמי. ורב יוחנן הולך בזה לשיטתו, דאמר רבא בר בר חנה, אמר רב יוחנן, הלכה כרבי יחא, שאמר משום רב יהודה שכל פרשה ראשונה צריכה כוונת הלב כמובן לאל, ועל כן הוא סובר שצריך לעמוד באמירת כל הפרשה כדי שיוכל לכוון בה. ולדעת רבי יוחנן, מה שהתירו בית הלל לקרוא מהלך, כוונתם רק מפרשה שנייה של קריאת שמע. ואילו הראש ביאר בשם הרעבה דתעם העמידה, שאם קורא תוך כדי הילוך זה דרך הרי. כמבואר במסכת יום עד הפיוטט עמוד ב', שאין לרמוז בעיניו בשעת קריאת כל הפרק הראשון, וטעם דין זה, כדי שלא תחשב קריאתו הרי. מביאה הגמרא כיצד קרא רבי יהודה הנשיא קריאת שמע. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אמירת פסוק זה בלבד זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. ואף לרבי צריך לכתחילה לקרוא את כל שלושת הפרשיות. אלא נהג כן משום שעסק בתורה והייתה תורתו אומנותו, כלומר, שלא היה עוסק במלאכה אלא בתורה בלבד. ולמרות שגם אלו שתורתם אומנותם מפסיקים מלימוד תורה לקריאת שמע כמבואר במסכת שבת דף י"א עמוד א', זהו דווקא לפסוק ראשון שהוא מן התורה. והראש מתרץ שרבי היה מלמד לרבים, ובאופן זה הם מפסיקים לקריאת שמע. מכל מקום לפסוק הראשון הפסיק כדי לקבל עליו עול מלכות שמיים. אומרת הגמרא, אמר לי רב לרבי חייא, לא חזין עלי לרבי דה מקבל עלי מלכות שמיים? לא ראיתי את רבי מקבל עליו מלכות שמיים וקורא קריאת שמע, שהרי התחיל לשנות לתלמידיו לפני שהגיע הזמן קריאתה, וכשהגיע הזמן, לא ראיתיו מפסיק לקוראה. ואין לומר שקרא לאחר מכן, כי היה לומד עד אחרי סוף זמן קריאת שמע, כמבואר להלן. אמר להישיב לו רבי חייא בר פחתי, בן גדולים, בשעה שמעביר רבי את ידיו על פניו, הוא קורא את שמע ומקבל עליו עול מלכות שמיים. כיוון שישב רבי בתוך הציבור, היה מעביר ידיו על עיניו כדי שיוכל לכוון בקריאתה. כך מסביר הראש. והערוך כתב שרבי איתה את עיניו בשעת אמירת שמע לארבע רוחות השמיים, כשיטת תלמידי רבינו יונה, ועל כן העביר ידו על עיניו לחסותן שלא יתגנה. מבררת הגמרא אם היה רבי חוזר וגומרה לקריאת שמע לאחר שסיים ללמוד עם תלמידיו, או אינו חוזר וגומרה. משיבה הגמרא שנחלקו בזה תלמידיו. בר כפרה אומר אינו חוזר וגומרה, רבי שמעון ברבי אומר חוזר וגומרה. ולמרות שוודאי צריך לכתחילה לקרוא את כל קריאת שמע, לדעת בר כפרה לא ישלים רבי קריאתה כיוון שהוא סיים את לימודו לאחר סוף זמן קריאת שמע. ולרב שמעון ברבי כן היה חוזר וגומרה, רק כקורא בתורה ולא כדי לצאת בכך ידי חובת קריאת שמע. ומשמע שגם לשיטת רבי שמעון ברבי היה חוזר וקורא בלא ברכותיה. ויש שחולקים על כך וכותבים שלדעת רבי שמעון ברבי כן היה חוזר רבי וקוראה עם ברכותיה. אמר לבר כפרה לרבי שמעון ברבי, בישלמה לדידי דאמינה, אינו חוזר וגומרה. נוח ומובן הדבר לשיטתי שאמרתי שרבי אינו חוזר וגומרה לקריאת שמע לאחר לימודו. היינו דמעד הרבי, השמה איתה דעית ביציאת מצרים. מטעם זה מחפש רבי בכל יום ללמוד הלכה שמוזכרת ביציאת מצרים, שהרי אינו אומר פרשת ציצית וברכת אמת ויציב, שבהם מקיימים מצוות זכירת יציאת מצרים. אלא לדידך דאמרת חוזר וגומרה, לשיטתך שרבי חוזר אחר לימודו וגומר את קריאת שמע, קשה. למה לילה אדורי, למה לא לחפש להזכיר את יציאת מצרים בלימודו? תרץ את הגמרא, גם אם חזר רבי לגמור את שמע לאחר לימודו, הוא חיפש ללמוד בכל יום הלכה מעניין יציאת מצרים. זאת כדי להזכיר יציאת מצרים בזמנה, בזמן קריאת שמע. ואף שמצוות זכירת יציאת מצרים זמנה כל היום, מכל מקום, כיוון שכבאוה בקריאת שמע, רצה רבי לקיימה בסמוך לה. לאל פסק רבה כרבי מאיר שאין צריך כוונה אלא בפסוק ראשון. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין הזה. אמר רבי הילה בריידר רב שמואל בר מרתא, בנו של רב שמואל בן מרתא. מרתא הוא שם חכם והיה אחיו של רבי חייא, כמבואר במסכת סנהדרין דף ה עמוד א. כך אומר הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף נ"ב, אבל בתשובות הגאונים כתוב שמרתא אישה היא והייתה אחותו של רבי חייא. אם כן, אומר רבי הילה בריידר רב שמואל בר מרתא, בנו של רב שמואל בר מרתא, משמי דרב, משמו של רב, אם אמר אדם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בכוונת הלב, ולאחר מכן נאנס בשינה ואמר את המשך הפסוקים בלי כוונה, יצא שאין חובת כוונה אלא בפסוק ראשון. הביאה הגמרא מעשים באמוראים שנהגו כהלכה הזו. אמר לרב נחמן לדרו עבדי, אמר לו רב נחמן לדרו עבדו, אם רואה אתה שאני מתנמנם בקריאת שמע בפסוק הקמן צערן, בפסוק הראשון צערני עד שאתעורר היטב, ואומר אותו בכוונה, תפי לא תצערן, יותר מפסוק זה אל תצערני. אמר לרב יוסף לרב יוסף בריידר רבא, אמר לו רב יוסף לרב יוסף בנו של רבא, אבוך איך היה ועביד, כיצד היה נוהג רבא אביך בכוונת קריאת שמע? אמר לו, הוא ישיב לו בפסוק הקם אב וקם מצער נפשי. בפסוק ראשון היה מצער את עצמו כדי שיתעורר היטב ויקראנו בכוונת הלב. תפי לא אב ומצער נפשי. יותר מכך, לא היה מצער עצמו אלא קרה גם בלא כוונת הלב. עכשיו מביאה הגמרא הלכה באופן אמירת קריאת שמע. אמר רב יוסף, מי ששוכב פרקדן על גבו ופניו למעלה, לא יקרא קריאת שמע כיוון שמקבל עליו מלכות שמיים דרך שררה וגאווה. מקשה הגמרא, מי יקרא ודלא ליקרי? עמי גן ישפיר דמי, וכי רק קריאת שמע אסור לקרוא פרקדן, אבל אישון מותר כך? והה והרי רבי יהושע בן לוי, לאי תמן דגני הפרקיד, היה מקלל את מי שישן על גבו ופניו למעלה, כיוון שאם יתקשה, האיבר שלו בתוך שנתו, הוא יראה לרבים, וזו דרך גנאי, ורואים מכך שגם לישון אסור כך. מתרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה, מי גנא כמעט לי שפיר דמי. לישון פרקדן כשהוא מוטה מעט על צידו, מותר. מצלי זה מלשון נטייה, כמו שמתרגם האונקלוס את הפסוק, לא תתה משפט, לא תצא לדין. אבל מקרא, בקריאת שמע, אף על גב דמצא לינה מי אסור. אף שהוא מוטה מעט על צידו, אסור לשכב פרקדן, כיוון שזו דרך גאווה. ובאופן זה דיבר רבי יוסף. בקשה הגמרא ורבי יוחנן מצא לבקרי, רבי יוחנן היה שוכב פרקדן כשהוא מוטה מעט על צידו וקורא קריאת שמע. מיישבת הגמרא, שייני רבי יוחנן, דינו של רבי יוחנן שונה, כיוון דבעל בשר אבא. היה בעל בשר ומחמת שקשה לו לשכב ממש על צידו, הותר לו לקרוא כך. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בפרקים, בין הפרקים, שואל שלום מפני הכבוד ומיישיב, דברי רבי מאיר. שואלת הגמרא, מיישיב מחמת מאי? מחמת איזו שאלת שלום התיר רבי מאיר להשיב בפרקים? אילה, מה מפני הכבוד? אם תאמר שהתיר להשיב שלום לאדם נכבד, אם כן קשה, אשתא מישאל שאיל, הרי אפילו לשאול בשלמה מותר כמפורש בתחילת דברי רבי מאיר, האדור הם מבעיה, וכי צריך לומר שמותר להשיב לו אם שאל הוא תחילה, והלא קל וחומר הוא. וממשיכה הגמרא בשאלתה, ואם לא נאמר כן, אלא נפרש שואל שלום מפני הכבוד, ומשיב שלום לכל אדם אף אם אינו נכבד, אם כן הם הסיפה, כיצד תבאר את האמור בהמשך דברי רבי מאיר? נאמר בה, ובאמצע הפרק שואל מפני העירה ומיישיב, גם כאן יש להקשות. מיישיב מחמת מאי? מחמת איזה שאלת שלום מותר להשיב? הילה, אם מפני העירה, אם תאמר שמותר להשיב לאדם שירא ממנו, אשתא מישאל שאיל, הרי אפילו לשאול בשלמה מותר, האדור הם מבעיה, וכי צריך לומר שמותר להשיבו? אלא אם נפרש את הסיפה כך, ובאמצע שואל מפני היראה, ומיישיב אף מפני הכבוד, אם כן, דברי רבי מאיר, היינו כדבריו דרבי יהודה. דתנן ששנינו במשנתנו, רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני היראה, ומיישיב אף מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד, ומיישיב שלום לכל אדם, ואם כן, במנך לקור רבי מאיר ורבי יהודה. מתרץ את הגמרא לעולם מיישיב שנקט רבי מאיר בדין בין הפרקים, היינו מיישיב מפני הכבוד. מה שהקשית שלפי זה אין בכך חידוש, שהרי אפילו לשאול מפני הכבוד מותר, צריך לומר שמשנתנו חסו ומחסרה ואחי קטני. חסרה המשנה בלשונה, וכך יש לשנותה. בפרקים שואל מפני הכבוד, ואין צריך לומר שהוא מיישיב מפני הכבוד, ואכן אין בכך כל חידוש. ובאמצע הפרק שואל מפני העירה, ואין צריך לומר שהוא מיישיב מפני העירה, אלו הם דברי רבי מאיר, דהיינו, שהיה תנא צריך לומר בלשון ואין צריך לומר ברישא ובסיפא. וכיוון שפירוש המשנה הוא שבדין זה אין חידוש ואין צריך לאומרו, אין להקשות עליה עוד. כך מפרש רש"י, ומשמע מלשונו שחסור ומחסרה זה לא הגעה בלשון המשנה, אלא פירוש כוונת התנא. וביאר רבינו בחיי שלפי חוכמת רבינו הקדוש שסידר את המשנה וכן דורו, אין המשנה חסרה כלל והבינוה כראוי כפי שהיא, אלא שאצלנו נחשבת חסרה מפני מיעוט שכלנו. ממשיכה הגמרא ומסבירה, רבי יהודה אומר, באמצע הפרק שואל מפני העירה ומיישיב אף מפני הכבוד. ובפרקים שואל מפני הכבוד ומיישיב שלום לכל אדם. אז למסקנת הגמרא נמצא שלא נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אלא בדין מיישיב, שבין הפרקים לרבי מאיר מיישיב רק מפני העירה והכבוד, ולרבי יהודה מיישיב לכל אדם. ובאמצע הפרק לרבי מאיר מיישיב רק מפני העירה, ולרבי יהודה מיישיב אף מפני הכבוד. בדין שואל שווה לכל הדעות, שבין הפרקים שואל מפני העירה והכבוד, ובאמצע שואל רק מפני העירה. מוסיפה הגמרא ואומרת, תניא נמי אחי וכן שנינו בברייתא בפירוש כפי שביארנו את משנתנו. הקורא את שמה הוא פגע, פגש בו רבו או אדם גדול הימנו, בחוכמה. בפרקים הרי הוא שואל בשלומו מפני הכבוד, ואין צריך לומר שהוא מיישיב לו אם שאל הוא תחילה. ובאמצע הפרק הוא שואל רק מפני העירה, ואין צריך לומר שהוא מיישיב מפני העירה, אבל מפני הכבוד אינו שואל ואף אינו מיישיב, ואלו הם דברי רבי מאיר. ולשיטת רש"י ליל בדף י"ג עמוד א' מפני העירה, היינו שירא מפניו שלא יארגנו. ואם כן הנאמר בברייתא כאן, רבו או גדול עמנו, שניהם היינו, מפני הכבוד. רבי יהודה אומר, באמצע הוא שואל מפני העירה ומיישיב אף מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד ומיישיב שלום לכל אדם. עוברת הגמרא לדון בדיני הפסק בהלל ובמגילת אסתר. באי מיני אחי תנא דבי רבי חייא. אמורה הוא שמו אחי, שהיה שונה בבית מדרשו של רבי חייא. הוא שאל מרבי חייא, בהלל ובמגילה, מגילת אסתר, מהו שיפסיק בקריאתם לשאלת שלום כדרך שמפסיק בקריאת שמה. דהיינו, באמצע הפרק לשאול מפני העירה ולהשיב מפני הכבוד, ובין הפרקים לשאול מפני הכבוד ולהשיב שלום לכל אדם. מבארת הגמרא את צדדי הספק. האם אמרין, הנעים אנחנו אומרים קל וחומר מקריאת שמה, אם בקריאת שמה שחיובה מדאורייתא. הדין הוא שפוסק, הלל ומגילה שחיובם רק מדרבנן, מבעיה. וכי צריך לומר שפוסק בהם, הרי ודאי שהדבר מותר. או דילמה, או שמה נאמר, אף שהלל ומגילה הם דרבנן, פרסום הניסה עדיף, כיוון שיש בהם פרסומי ניסי השם, הם עדיפים על קריאת שמה. הלל נאמר במועדים על הניסים שהיו באותו זמן, והמגילה נקראת זכר לנס פורים. ואומנם בראש חודש אין ההלל נאמר על הנס, ומשמע שבאמת הספק הוא רק בימים שגומרים בהם את ההלל, ולא בראש חודש. אם כן, לפי הצד השני של הספק, אין להפסיק בהם כלל. אמר לה, ישיב לו רבי חייא, פוסק בהלל ומגילה לשאלת שלום כבקריאת שמה, ואין בכך כלום. ואין בכך שום חשש. דין קריאת הלל נחלק בין 18 הימים בשנה שחובה לקרותו, ובמסכת ערכין בדף י' עמוד א' נמנו הימים הללו, ואילו הן. 8 ימי חג הסוכות, 8 ימי חנוכה, יום טוב ראשון של פסח, וחג השבועות. ובגולה שעושים כל יום טוב שני ימים, נוספו עליהם 3 ימים, יום 9 של סוכות, יום טוב שני של פסח, ויום טוב שני של שבועות, ביחד 21 ימים. אז יש הבדל בין ה-18 ימים או ה-21 ימים הללו שחובה לקרות את ההלל, לבין ימים שאין קריאתו חובה מעיקר הדין. דהיינו, בראש חודש, בכל המועד פסח, וביום טוב אחרון של פסח. בימים אלו קוראים אותו בדילוג. קריאת ההלל בראש חודש היא מנהג כמבואר במסכת תענית דף כוח עמוד ב', ובטעם המנהג כותב השיטה מקובצת, שהוא זכר לקידוש החודש. רבא עכשיו מחלק בין זמנים אלו לגבי דיני הפסק בהלל. אמר רבא, ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל שחובה על כל אחד ואחד לקוראו, דינו כבקריאת שמה, שבין פרק לפרק פוסק לשאול שלום מפני הכבוד ולהשיב לכל אדם, אבל באמצע הפרק אינו פוסק אלא לשאול מפני העירה ולהשיב מפני הכבוד. מימים שאין היחיד גומר בהם את ההלל שאין חובה לקוראו, לא ביחיד ולא בציבור, אותם ימים שקריאת ההלל היא מנהג או תקנה ואינה חובה מעיקר הדין, דהיינו בראש חודש ובחלק מימי הפסח, אפילו באמצע הפרק, פוסק לשאול מפני הכבוד ולהשיב לכל אדם. אבל אין להפסיק לשאול בשלום כל אדם, כיוון שקריאת הלל היא חשובה משום פרסום הנס שבה. ככה ביור הלכה באורח חיים, סימן תף חף ב'. מקשה הגמרא איני, וכי אכן כך הוא כדברי רבא? והרב בר שווה איקלה לגבי דרבינה, והרי רב בן שווה הזדמן למקומו של רבינה וקרא רבינה את ההלל, וימים שאין היחיד גומר את ההלל, ואז היה באותו זמן שאין היחיד גומר את ההלל, ואף על פי כן, לא פסק לי, לא הפסיק רבינה באמצע הפרק כדי לשאול בשלום, רב בר שווה מפני כבודו. מתרץ את הגמרא לעולם בימים שאין גומרים את ההלל פוסקים מפני הכבוד, גם באמצע הפרק, כדברי רבא. ושייני, רב בר שבא, שונה המעשה ברב בר שבא דלא חשיב עלי דרבינה, שלא נחשב אצל רבינה כאדם נכבד, ועל כן הוא לא הפסיק לשאול בשלומו. ומוסיף הרשב"א שרב בר שבא עצמו לא שאל בשלום רבינה תחילה, משום שאין זה דרך ארץ, כאמור במסכת שבת, דף פ"ט עמוד א', לתת שלום לרבו. אבל אם היה שואל בשלומו, ודאי היה רבינה עונה לו, שהרי בימים אלו משיבים לכל אדם גם באמצע הפרק. עוברת הגמרא להביא הלכה בעניין טעימה בתענית. מסדרה הש"ס סמכו דברים זה לזה אפילו מפני דמיון קל שיש ביניהם. וכיוון שלאל נאמר, באי מיני אחי תנא דבי רבי חייא מרבי חייא, הביאה הגמרא גם את ההלכה הזו שנאמר בבאי מיני אשיין תנא דבי רבי עמי מרבי עמי. כך מסביר המעריץ חיות. אם כן, באי מיני אשיין תנא דבי רבי עמי מרבי עמי. אשיין שהיה שונה בבית מדרשו של רבי עמי, שאל מרבי עמי. השרוי בתענית, מהו שיתאום? האם מותר לו לטעום את התבשיל כדי לדעת אם חסר בו מלח או תבלין? אם פולטו לאחר מכן. מבארת הגמרא את צדדי הספק, האם דווקא איסור אכילה ושתייה קביל עלי קיבל על עצמו בתענית הזו? ומלשון הגמרא משמע שכל הנידון הוא רק בתענית יחיד שיש להסתפק מהו האיסור שקיבל על עצמו. אבל בתענית הכתובה בפסוק אסור לטעום. כך תוסרות בדיבור המתחיל, או דילמה. אז היות והוא קיבל על עצמו אכילה ושתייה והלקה אין כאן אכילה. ואם כך מותר בתעימה, הודיל מענה קביל עלי, או שמה קיבל על עצמו גם שלא ליהנות מן המאכל, והעיקה. יש הנאה בתאימה הזו, ואם כן היא אסורה. אמר לי, השיב לו רבי עמי תואם ואין בכך כלום, אין בכך כל חשש. מוסיפה הגמרא תניא נמי אחי וכן שנינו בברייתא, מטעמת אינה טעונה ברכה, תואם את התבשיל, אינו צריך לברך עליו. ואף שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, כמבואר לקמן בדף למדהי עמוד א', כותבים התוספות בדיבור המתחיל תואם שתאימה בלבד אינה חשובה הנאה. ואומרת הגמרא, עד כמה מותר לטעום בתענית? משיבה הגמרא, רבי עמי ורבי אסי טעמי עד שיהיו רביעיתא. היו טועמים בתענית עד שיהיו רביעיתא לוג, אבל יותר מכך הטעימה אסורה. רביעיתא לוג היינו כביצה ומחצה. מביאה הגמרא הלכה בעניין אמירת שלום קודם התפילה. אמר רב, כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, הרי זה כאילו עשאו במה, עבודת כוכבים. שנאמר בספר ישעיה פרק ב' פסוק כ"ב, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו. אל תעסקו בכבוד האדם בשעה שעליכם להתפלל ולעסוק בכבוד השם. ויש לדרוש מכאן, אל תקרי במה נחשבו אלא במה. שאם תעסוק בכבודו קודם, הרי זה כאילו עשיתו במה. ושמואל אמר, אין לומדים איסור נתינת שלום קודם התפילה מדרשת לשון במה, אלא ממשמעות הכתוב כפשוטו, שהוא לשון תמיה. במה חשבתו לזה? בעבור מה נתת חשיבות לאדם הזה ולא לאלוקה שהקדמת את כבודו לכבוד המקום. מיטיב רב ששת, הקשה רב ששת על ההלכה הזו. הרי שנינו במשנה לגבי קריאת שמה בפרקים שואל מפני הכבוד ומיישיב. וקריאת שמה היא קודם תפילת 18, אם כן מבואר שמותר לשאול בשלום אדם קודם התפילה. מדרץ את הגמרא תרגם הרבי אבא, רבי אבא פירש את דברי רב ושמואל האוסרים נתינת שלום קודם התפילה, שלא נאמרו אלא במשקים לפתחו של חברו כדי לתת לו שלום. אבל הפוגש חברו בדרך מקרה, מותר לשאול בשלומו, ובאופן זה עוסקת משנתנו. כך מפרש רש"י, אבל השיטה מקובצת, מביא שיש המפרשים להפך, שמשנתנו עוסקת באופן שאדם שיתפלל, משקים לפתח השואל שעוד לא יתפלל, וכיוון שהשקים חברו לפתחו, ראוי לשאול בשלומו, אבל בפוגשו בדרך אסור לתת לו שלום. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין דברים שאסור לעשותם קודם התפילה. אמר רבי יונה, אמר רבי זיירא, בשמו של רבי זיירא, כל העושה חפצה ועסקיו וצורכי עצמו קודם שיתפלל, כאילו בנה במה לעבודת כוכבים. אמרו לי, שאלו אותו בני הישיבה, במה אמרת? האם אכן כך אמרת שכאילו בנה במה? אמר לו, השיב להם רבי יונה, לא. לא כך אמרתי, אלא אסור כאמינה. אמרתי שאסור לעשות חפציו קודם התפילה, וכדרב אידי ברבין. כדברי רב אידי ברבין, דאמר רב אידי ברבין, אמר רב יצחק בר השיען, אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל, שנאמר בתהילים פ"ה, צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו. והפסוק נדרש כך, תחילה יצטדק האדם לבורו בתפילה, ורק אחר כך ילך לדרכי חפציו. והתפילה קרויה צדק, כיוון שהיא מצדיקה את האדם לבורו. ואמר רבי דיבר רבין, אמר רבי יצחק ברשיין, בשמו של רבי יצחק ברשיין, כל המתפלל תחילה ואחר כך יוצא לדרך, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמה, ונדרש הפסוק כך, אם תחילה יצטדק האדם לבורו בתפילה, הקדוש ברוך הוא ישים לו צעדיו כשילך לדרכי חפציו, כלומר, שיצליח בהם. מביאה הגמרא דרשה בעניין לינה בלא חלום. ואמר רבי יונה, אמר רבי זעירא, בשמו של רבי זעירא, כל הלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע. שנאמר בספר משלי פרק י"ט פסוק כ"ג, ושבע ילין בא להיפקד רע. לשון הפסוק הוא, יראת השם לחיים ושבע ילין בא להיפקד רע. ורש"י מפרש שם בספר משלי, שירא את השם שבע ילין שלא יפחד משום רע. דורשת הגמרא, אל תקרי שבע, אלא שבע. ונדרש הפסוק כך, אם ילין אדם שבע ימים ולא נפקד מן השמיים בחלום, וחלום קרוי פקידה מן השמיים לפי שהוא אחד מ-60 בנבואה כמבואר לקמן בדף נ"ז עמוד ב', סימן שרע הוא ועל כן אין פוקדים אותו. והיא הגמרא דרשה אחרת מן הפסוק הזה, אמר לי, רבח אברי דרבי חייא בר אבא, הוא אמר לו לרבי יונה, אחי אמר רב חייא, אמר רב יוחנן. בדרשת הפסוק הזה, כל המסביע עצמו מדברי תורה, שלומד הרבה, ואחר כך לן, אין מבשרים אותו בשורות רעות בחלומו להבהילו. והנפש חיה מפרש את דברי הגמרא כפשוטם, שאין מבשרים אותו בשורות רעות, היינו שלא תבוא עליו כל צרה, שנאמר, ושבע ילין בא להיפקד רע, משלן כשהוא שבע מדברי תורה, לא ייפקד בבשורות רעות. ומסביר המהרש"א, היות ותחילת הפסוק נאמר, יראת השם לחיים, ולאחר מכן נאמר ושבע ילין, התורה שהיא קרויה יראת השם כמבואר במסכת יום הדף עין ב' עמוד ב', והמסביע עצמו מדברי תורה, ולא די לו במה שיוצא ידי חובת תלמוד תורה בקריאת שמע בלבד, אין מבשרים אותו בשורות רעות בחלומו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת ברכות עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, במה עובר הקורא לאברהם אברהם, והאם מותר לקרוא ליעקב יעקב? שאלה שנייה, האם ניתן לקרוא קריאת שמע בכל לשון? שאלה שלישית, עד היכן צריך לכוון בקריאת שמע? שאלה רביעית, האם יש לומר חלק מקריאת שמע בעמידה? ומהי העמידה המוזכרת? שאלה חמישית, האם רבי היה חוזר וגומר את קריאת שמע אחרי השיעור ומדוע? השאלה האחרונה על דף י' ג', לדעת רבי מאיר, למי יכול לשאול ולהשיב בפרקים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא בדף י' ג' במסכת ברכות, ומכאן אנחנו עוברים לפנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו שונים מספר הלכות למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי. הקורא קריאת שמע ולא כיוון ליבו בפסוק הראשון שהוא שמע ישראל לא יצא ידי חובתו. והשאר אם לא כיוון ליבו אפילו היה קורא בתורה או מגיע פרשיות הללו, בעונת קריאת שמע יצא. והוא שכיוון ליבו בפסוק הראשון. היה קורא ופגע באחרים ופגעו בו אחרים, אם היה בין פרק לפרק פוסק ומתחיל ושואל מפני הכבוד ומשיף שלום לכל אדם שנתן לו שלום. באמצע הפרק שואל בשלום מפני העירה ומשיף שלום מפני הכבוד, ואפילו באמצע הפסוק. יש אומרים שבאמצע הפסוק לא יפסיק, אלא במקום שנגבר בו העניין. ואם פסק, חוזר אחר כך לתחילת הפסוק. איזו מפני העירה, כגון אביו או רבו מובהק שרוב תורתו ממנו. וכל שכן אנס או מלך ואפילו מלך ישראל. ואיזו מפני הכבוד, שאר אדם נכבד שראוי להקדים לו שלום, כגון שהוא זקן או תלמיד חכם, וכן אם הוא עשיר שראוי לכבד לו מחמת עושרו. אילו הם בין הפרקים, בין ברכה ראשונה לשנייה, בין שנייה לשמע, בין שמע לוויה עם שמוע, בין ויה עם שמוע לויומר, אבל בין ויומר לאמת ויציב לא יפסיק שלא להפסיק, בין השם לאמת, אלא יאמר אני השם אלוקיכם אמת, ואז יפסיק כדין באמצע הפרק, ואפילו בשהייה באלמה לא יפסיק שם. ואילו הם בין הפרקים בערבית, בין ברכה ראשונה לשנייה, בין שנייה לשמע, בין שמע לוויה, בין ויה לויומר, בין ויומר לאמת ואמונה, בין גאל ישראל להשכיבנו, ואחר ברכת שומר עמו ישראל לעד, נראה שנחשב גם כן כבין הפרקים, אף לנוהגים לומר ברוך השם לעולם אמן ואמן. בפסוק שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לא יפסיק בהם כלל אם לא מפני מי שירא שמא יהרגנו. יכול לקרוא קריאת שמע בכל לשון ויזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון וידקדק בו כמו בלשון הקודש. צריך להעריך בחטא של המילה אחד כדי שימליך הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ, שלזה רומז החטטורת שבאמצע הגג של החטא, ויעריך באות דלת של המילה אחד, שיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו ומושל בדלת רוחות העולם, ולא יעריך יותר מהשיעור הזה. ויש נוהגים לעטות הראש כפי המחשבה, מעלה ומטה ולדלת רוחות, ולא יחטוף בחטא ולא יעריך באלף. לא יקרא את הדלת בדגש שהרי אין בדגש, וכל שכן שלא יפה עושים המדגישים ומעריכים יותר מדי, ונראה כאילו הדלת נקודה בשווה. ומה שאמרו להעריך בדלת של אחד, לא אמרו להעריך ולמשוך בקריאת הדלת. שהרי כל עוד שבסוף התיבה ואין נקודה תחתיה, היא נחטפת לגמרי. אלא יעריך במחשבתו להמליכו בדלת רוחות, בקריאת הדלת ואחריה בטרם שיתחיל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זהו השונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. ואנחנו אוחזים, לאחר שסיימנו את מסכת פאה, במסכת דמאי, פרק א', משנה ג'. הלוקח תבואה מעם הארץ לזרע, לשם זריעה, בין דבר שזרעו קלה, בין דבר שאין זרעו קלה, ולבהמה או לאכילה לבהמה, קמח לעורות, או הלוקח קמח לאבד בו עורות, שמן לנר להדלקה, או שמן לסוח בו את הכלים, לשומרה מן החלודה, פטור מן הדמאי, מלהפריש בהם מעשרות דמאי, שאף תבל ודאי הנלקח לשימושים מאילו, אינו חייב במעשרות מן התורה, אלא מדברי סופרים. לכן בדמאי לא גזרו חכמים. ממשיכה המשנה וממקמת את המקומות, איכן חייבים בהפרשת מעשרות מן הדמאי. מחזיב ולהלן פטור מן הדמאי. חזיב היא החזיב, צפונית לאקו. ממקום זה ולהלן וחזיב בכלל לא כבשו עולי בבל, ולכן פטורים שם מלעשר דמאי שלא גזרו חכמים על הדמאי, אלא במקומות שכבשו עולי בבל. אבל המקומות שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל, דינם כחוץ לארץ, ופטורים פירותיהם ממעשר של דמאי. חלת עם הארץ, חלה שהפריש עם הארץ מעיסתו לכהן והמדומה. תרומה שנתערבה בחולין של עם הארץ, ואין בחולין 100 חלקים כנגד התרומה, והלקוח בכסף מעשר שני, פירות שנלקחו מעם הארץ בכסף מעשר שני, בין בכסף מעשר שני של דמאי, בין בכסף מעשר שני של ודאי, ושיערי המנחות של עם הארץ, שדין המנחה שמקטירים ממנה קומץ על המזבח, השעריים נחלים לכהנים, כל אלו פטורים מן הדמאי ממעשר של דמאי. שמן ערב, שמן המפותם בבשמים שנלקח מעם הארץ, בית שמאי מחייבים לעשר אותו משום דמאי, ובית הלל פוטרים אותו מדין דמאי, מכיוון שאינו עומד לאכילה אלא לשיחה בלבד, ולא גזרו עליו משום דמאי. משנה ד', הדמאי שלא תוקן מערבין בו עירובי תחומין ועירובי חצרות. דהיינו שמניחים בערב שבת מזון כדי שתי סעודות בסוף תחום שבת, שהוא 2,000 אמה ממקום מושבו, כדי שיהיה מותר לו ללכת משם בשבת עוד 2,000 אמה. עירוב חצרות, היינו שכל הדיירים של חצר אחת נותנים בערב שבת מזון בביתו של אחד מהם, ועל ידי כך כל הרשויות מעורבות לרשות אחת, כדי שיהיה מותר לכל אחד להוציא מביתו לחצר או להכניס מהחצר לבית. ומשתתפים בו שיתופי מבואות, מבוי הוא מקום המוקף מחיצות, והחצרות פתוחות לתוכו, ואין בני החצרות רשאים להוציא מן החצרות למבוי, או להכניס מן המבוי לחצרות, אלא אם כן, הניחו בערב שבת מזון משותף באחת מן החצרות, שעל ידי כך נעשה המבוי עם כל החצרות, כרשות אחת, וזהו הנקרא שיתוף מבוי, המתיר להוציא בשבת מן החצר למבוי ולהכניס מן המבוי לחצר. אז גם במזון של דמאי, מותר לעשות שיתוף מבוי, ומברכים עליו. מי שאכל דמאי מברך עליו ברכת המזון, ומזמנים עליו ברכת הזימון, ומפרישים אותו ארום. מותר לאדם לפריש מן הדמאי את המעשרות גם כשהוא ארום, לפי שאין איסור הדמאי טעון ברכה. אבל תבל ודאי שאיסורות טעון ברכה אסור להפריש ממנו תרומות ומעשרות ארום. בין השמשות מפרישים מן הדמאי את מעשרותיו גם בערב שבת בין השמשות, מה שאסור לעשות בתבל ודאי. היי מקדים מעשר שני לראשון, אין בכך כלום. ההלכה היא שאסור לשנות את סדר הפרשת המעשרות, ומי שמקדים מעשר שני לראשון אינו יכול להתוודות, כי בבידוי מעשרות נאמר ככל מצוותך אשר ציוותני. באה המשנה ללמד שאם יפריש אדם מעשר שני מן הדמאי קודם שיפריש ממנו מעשר ראשון כדי לתת ממנו תרומת מעשר לכהן, אין בכך כלום שאין זה מעכב וידויו. שמן שהגרדי, דהיינו ההורג, סך באצבעותיו כדי לרכך הור האצבעות שלא תזיק להם ההריגה, חייב בדמאי במעשרות דמאי, שהרי השמן נבלה להנעתו בגופו ושיחה דינה כשתייה. ושהסורק נותן בצמר, השמן שהסורק את הצמר נותן בצמר כדי לרקחו, פטור מן הדמאי, ממעשר של דמאי שדינו כשמן לסוך בו את הכלים, ששנינו במשנה הקודמת שפטור מלעשרו משום דמאי. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים. בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי י"ט בטבת תש"פ. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י"ג במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי כ' בטבת, ערב שבת קודש, פרשת שמות, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, הדפים י"ד ו-ט"ו במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.